שלום לכולם, לימוד היום מוקדש לעילוי נשמת משה אברהם יפה, זיכרונו לברכה, ולהבדיל לאריכות ימים ובריאות איתנה לאשתו, אלה אלקה וילדיו, זאב מורדכי, אליעזר דוב ושניאור זלמן. השיעור היום הועבר על ידי הרב דובי שחור, אנחנו מאוד מודים לו על כך.
שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף למד ג' במסכת זבחים באתר sinai.org.il, אנחנו מתחילים בדף למד ב' עמוד ב', 13 שורות מלמטה. הדף היום הוא המשך ישיר של הדף הקודם. נזכר לרגע בקיצור מה שלמדנו אתמול. אתמול למדנו את הדין של ריש לקיש בהבנתו של אולה. היום נמשיך את ההבנה של אולה ונלמד עוד הבנה נוספת. אולה לימד שביאה במקצת שמה ביאה. זאת אומרת שגם אם לא כל גופו של האדם נכנס לעזרה, אנחנו מחשבים את הדבר כאילו כל גופו נכנס. לומדים את הדין הזה מיולדת. אצל יולדת אומרת התורה, וכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא. התורה הקישרה בין הדין של הנגיעה בתומה לבין הדין של הביאה בתומה אל המקדש. ומקישים נגיעה לביאה, כמו שבנגיעת התומה נגיעה בלבד בדבר תמם מתמת את כל הגוף, למרות שלא כל הגוף נגע בתומה, כך גם ביאה למקדש במקצת הגוף נחשבת כאילו כל הגוף נכנס. רב הושעיה הקשה לולה מברייטה שמדברת על מצורה טבול יום. מצורה ביום השמיני לטהרתו מגיע לשער ניקנור כשהוא הגבול בין עזרת נשים לעזרת הכהנים. שם הוא מכניס את בנות ידיו ורגליו הימניות, ואת נוך אוזנו הימנית לתוך העזרה, והכהן נותן מדם האשם שלו ומילוג השמן שהביא המצורה על בנות ועל התנוך. אותו מצורע עליו מדברת הברייתא ראה קרי ביום השמיני וטבל במקווה ועכשיו הוא נחשב טבול יום. לטבול יום אסור להיכנס למקדש, אבל הברייתא התירה בערב הפסח למצורע טבול יום להיכנס לשער ניקנור ולהכניס את הבעונות שלו לעזרה כדי שיתאר מתאומת הצרת ויוכל להקריב את הפסח. הסיבה שהברייתא התירה את הכניסה של המצורע טבול יום לעזרה היא בגלל שביטול העשה של הפסח הוא מוביל לקרת. לעומת זה ביטול העשה של שילוח טמאים מהר הבית לא מחייב קרת, ועשה עם קרת דוחה עשה בלי קרת. לפי אולה, לכאורה, היינו צריכים לאסור על המצורע טבול יום להכניס את הבנות לעזרה. כי הכנסה של הבנות כמוה כהכנסת כל הגוף. והכנסת כל הגוף אסורה באיסור קרת, דבר שסותר את הבנת הברייתא. כי אז ביטול שני העשים מוביל לקרת, גם ביטול הפסח וגם שילוח טמא מהעזרה, שניהם מחייבים בקרת. ראינו שאולה תירץ, הועיל והותר הותר. והכוונה, התורה חידשה שכל מצורע יכול להכניס את הבנות למרות תומתו. לכן התרנו לו גם כאשר הוא טבול יום, כאשר זה לצורך הקרבת הפסח. בדף היום, הגמרא מביאה תירוץ נוסף של רבינה, שמסביר את ריש לקיש בשונה ממה שהבינו לה. לדעת רבינה, כל מה שאמר ריש לקיש, שביאה ממקצת שמה ביאה, אין הכוונה שבהכנסת חלק מהגוף, כאילו כל הגוף נכנס עם כל המשמעויות ותמי יהיה חייב קרת, אלא תמי שהכניס חלק מגופו לעזרה, יתחייב במקום בקרת רק במלכות. ומילא, מצד אחד, אם המצורע לא יקריב את הפסח, הוא יבטל עשה עם קרת, ואם יכניס את הבעונות לעזרה, יש לו חיוב מלכות, אבל לא קרת. ולכן אנחנו מעדיפים שיקריב את הפסח ולא יתחייב בקרת, והעשה של הפסח ידחה את העשה ללא קרת שיש בהכנסת הבעונות. ועכשיו, אחרי שנזכרנו בקיצור ממה שלמדנו אתמול, נתחיל בסוגיה. בפרק הקודם למדנו שאם רוב הציבור טמאים, מקריבים את קורבן הפסח למות הטומאה. אבל ההלכה היא שרק אם רוב הציבור טמאים בטומאת מת, הטומאה נדחית ומקריבים את הקורבן. אבל אם רוב הציבור טמאים בטומאה יוצאת מהגוף, כמו טומאת זב, הפסח לא יוקרב בטומאה, וכל מי שטמא לא יוכל להקריב את הפסח. אומר רב יוסף, על פי אותו עיקרון של אולה הועיל והותר הותר, נוכל להמשיך את אותו רעיון ולהשליך אותו לנושא של טומאת הציבור. אם רוב הציבור היו זבים, ולכן לא יוכלו להקריב את הפסח בטומאה, אבל אחרי טומאת הזיבה, קיבלו אותם טמאים גם טומאת מת. מחדש רב יוסף, הועיל ובמידה והיו הטמאים רק בטומאת המת, הרי הם מקריבים את הפסח, אז נגיד שגם אם נוספה להם גם טומאת זיבה, גם יותר להם להקריב. ולכן, למרות הזיבה שיש להם, נתיר להם להקריב את הפסח, בגלל שיש להם גם טומאת מת. אומר אביי, האם אתה יכול להשוות בין הדין של אולה לבין הדין של הקרבת הפסח בטומאה? אצל אולה המקרה היה שקודם קיבל האדם טומאת צרת וכמעט סיים את תהליך הטהרה, כל מה שנשאר לו לעשות ביום השמיני הוא להיכנס לעזרה ולקבל את דם האשם ולוג השמן על הבעונות ותנוח האוזן. אבל לפני שהוא הספיק לעשות את התהליך הזה הוא ראה קרי וטבל. לפני ראיית הקרי היה מותר לו להיכנס, ורק ראיית הקרי שהיא השלב השני היא גרמה לבעיה. לעומת זה במקרה שאתה רב יוסף הצגת, רוב הציבור קודם קיבלו טומאת זיבה שלא מאפשרת הקרבת הקורבן הפסח. ואחר כך קיבלו טומאת מת שהיא כן מאפשרת. זאת אומרת שהבעיה התחילה כבר בשלב הראשון, שלא כמו במקרה של לולה, שם הבעיה התחילה רק בשלב השני. לכן אומר אביי שכנראה את הרב יוסף התכוונת לומר הפוך, שקודם קיבלו הציבור טומאת מת שהוא מאפשר את הקרבת קורבן הפסח, ורק אחר כך קיבלו את הטומאת הזיבה שהיא לא מאפשרת. וכאן באמת יש השוואה בין המקרים. ענה רב יוסף, נכון, זה באמת מה שהתכוונתי. אבל ממשיך להקשות הבאי, עדיין אין השוואה בין המקרה של המצורע לבין המקרה של הקרבת הפסח בטומאה. כל ההתייחסות אל תרת המצורה היא התייחסות שלכתחילה. התורה התירה למצורה להכניס את הביונות לתוך העזרה ולהתאר, ולכן מכיוון שהתורה כבר התירה למצורה רגיל להתאר באופן כזה, אז נתיר גם למצורה טבוליום לעשות את אותו תהליך. אבל אם נבדוק את המקרה שאתה רב יוסף הבאת, כאשר רוב הציבור תמי מתים, התרנו את התומעה אבל רק בדוחק, בלית ברירה, או בלשון הגמרא תומע דחויי. ומכאן, ועד היתרים נוספים, כמו במקרה שהציבור קיבל אחר כך גם תומעת זיווה, יש עדיין מחג גדול. אין סיבה שנתיר בדברים נוספים כאשר היתר הבסיסי הוא קלוש, ולכן אין מה להשוות. כך שואל הבא את רב יוסף. הנחה בכל מקרה שהתומעת דחויה היא זה לא דבר מובן מאליו, אבל האמוראים אצלנו מקבלים אותה באמת כדבר ברור. אז עונה רבה, באמת, עד רבה באמת אפשר להגיד סברה הפוכה בדיוק למה שאתה אמרת. מצורע יש לו היתר מאוד מוגבל. מה היתר שלו? להכניס את הבעונות לעזרה ולא יותר. לעומת זאת תומעה דחויה בציבור. אם נדחה איסור אחד, אז אפשר להגיד שידחה עוד איסור. כבר נכנסת למסלול של דוחק, אתה יכול להמשיך אותו. הגמרא חוזרת שוב לעולה ומביאה לו ראיה מברייתא. נזכר לרגע. אולי הסביר את ריש לקיש, ביה במקצת שמה ביה. זאת אומרת שגם אם לא כל גופו של האדם נכנס לעזרה, אנחנו מחשבים את הדבר כאילו כל גופו נכנס. הברייתא אומרת, שבכל הקורבנות שסומכים בהם, הכוונה שמשנים את הידיים על הצוואר של הבהמה לפני השחיטה ומתוודים, אז השמיכה חייבת להיות צמודה לשחיטה. חוץ מקורבן אחד, קורבן האשם שמביא המצורע. באשם של המצורע מוצאים את הבהמה לחלל של שער ניקנור, שם המצורע סומך את ידיו על הבהמה, שהרי אסור לו להיכנס לעזרה עדיין, ואחרי שהוא סומך מכניסים את הבהמה לעזרה ואז שוחטים. במקרה הזה השמיכה והשחיטה הן לא צמודות אלא יש הפרש של זמן ביניהם. זאת אומרת הגמרא, הברייתא הזאת מובנת רק אם נקבל את דברי אולה. כי מה שאמר אולה לא נכון וביה במקצת לא שמע ביה, יכול המצורע לעמוד בשער ניקנור ולהושיט את הידיים לתוך העזרה ולסמוך. רק אם תקבל את דברי אולה שביה במקצת כן שמע ביה, תוכל להבין למה הברייתא לא הביאה את הפתרון הזה בחשבון, אלא חייבה להוציא את הבהמת האשם מחוץ לעזרה לצורך הסמיכה של המצורע. עונה רב יוסף ואומר לא, זאת לא ראיה. אנחנו יודעים שקודשי קודשים שוחטים רק בצפון העזרה. גם האשם הוא קודשי קודשים שחווינים לשחוט אותו דווקא בצפון. אבל כבר ראינו בפרק הקודם שהמושג צפון זה דבר שנתון במחלוקת עניים. אז אומר רב יוסף, אתה יצאת מנקודת הנחה שהשטח של העזרה שקרוב לשער ניקנור נחשב צפון. לא בהכרח. אולי הברייתא שלנו סוברת כמו שיטת רבי יוסי ברבי יהודה, שהצפון לדעתו הוא רק בחלק שצמוד למזבח. והסיבה שהמצורע לא יכול להכניס רק את ידיו לעזרה ולסמוך, היא לא בגלל שבימים קצת שמע ביה כמו שאמר אולה, אלא בגלל שהאזור ליד שער ניקנור לא נחשב צפון ואסור לסמוך שם. זאת אומרת הגמרא, מה בעיה? אפשר לעשות פשפה שזה חור קטן בקיר של העזרה מול המקום שנחשב צפון גם לשיטה של רבי יוסי ברבי יהודה, ומתוך שהברייתא לא תרצה ככה, משמע באמת כמו שאולה אמר. אבל מיד הוכה הגמרא את הספקולציה הזאת, בגלל אביי ורבא שהם אוסרים כל שינוי במבנה של בית המקדש, ולומדים את זה מדרשה בפסוק בדברי הימים. שם כתוב שדוד אמר לשלמה שכל המידות והפתחים של בית המקדש נמסרו לו מאת השם ואסור לשנות שום דבר. עכשיו הגמרא מביאה נוסחה אחרת שדברי הרב יוסף. נזכר לרגע. הברייתא שהבאנו אומרת שבכל הקורבנות שסומכים בהם, השמיכה חייבת להיות צמודה לשחיטה. חוץ מקורבן האשם של המצורע, שמוצאים את הבהמה לחלל השער ושם המצורע סומך. והשמיכה באותו אשם היא לא צמודה לשחיטה. אמרה הגמרא שזאת ראיה לעולה, כי אחרת המצורע היה מוציא את הידיים לכיוון העזרה וסומך על הבהמה, שהוא נשאר לעמוד עדיין בשער ניקנור. לפי הגרסה השנייה הרב יוסף דוחה ואומר, הסיבה שהמצורע לא סומך את הבהמה כשהוא עומד בשער ניקנור ודיים מתוך העזרה, היא רק סיבה טכנית ולא סיבה מהותית כמו שניסה להגיד עולה. בגלל שכשסומכים חייבים לעשות את השמיכה בכל הכוח, וכדי לסמוך בכל הכוח צריך להכניס את הראש ואת רוב הגוף לעזרה, דבר שהוא נחשב לכניסה גמורה לעזרה, שאותה גם עולה לא יתיר, ולכן אין מהברייתא שום ראיה לשאלה האם ביה במקצת שמע ביה או לא, ומילא אין ראיה לעולה. אומרת הגמרא, רגע, אני לא מבין. אם אתה סובר שהשמיכה של המצורע היא מדאורייתא, והחובה לסמוך בצמוד לשחיטה גם היא מדאורייתא, אז שהמצורע ייכנס לעזרה ויסמוך, למה להסתבך? ותרץ רבד הברה מתנה, אתה צודק. באמת מדאורייתא המצורע צריך להיכנס לעזרה ולסמוך. אבל חכמים גזרו שלא ייכנס שמה יפסע עוד פסיעות שלו לצורך השמיכה, ואז זה יעבור על איסור כרת. לפי גרסה שנייה, מתרץ רבד הברמת נתרוץ אחר. השמיכה של המצורע היא באמת מדאורייתא, אבל החיוב להצמיד את השמיכה לשחיטה הוא רק מדרבנן, ולכן לא הייתנו למצורע להיכנס לעזרה לצורך ההצמדה של השמיכה לשחיטה, כי רק מדרבנן. בקשה הגמרא לתרוץ הזה מברייתא שלמדנו בדף הקודם. הברייתא מקישה בין שמיכה לשחיטה, כמו שהשמיכה רק בתיאורים, כך השחיטה אותו דבר. ואם זה נכון שהצמדת השמיכה לשחיטה היא רק דין דרבנן, אז למה שלפחות מדאורייתא לא נתיר לטמא לסמוך מחוץ לעזרה, וטהור יכניס אחר כך את הבהמה וישחט? אלא משמע מכאן, שגם מדאורייתא חייבים להצמיד את השמיכה לשחיטה, ולכן אין לטמא שום אפשרות לסמוך. אז הגמרא באמת מקבלת את הדחייה ומסבירה את רב עדא בר מתנא הפוך. השמיכה של המצורע היא מדרבנן, והחובה להצמיד את השמיכה לשחיטה היא מהתורה, ובגלל שמהתורה המצורע לא חייב לסמוך, לכן הברייתא לא מתירה לו להיכנס לעזרה ולעבור על איסור תורה כדי לקיים דין דרבנן של שמיכה. אבל באמת בשאר הקורבנות שבהם הבעל של הקורבן הוא טהור, השמיכה והשחיטה יהיו בצמוד ובאמת בתוך העזרה. כמו שהזכרנו בתחילת השיעור, בדף הקודם וגם הדף של היום, למדנו את ההבנה של לולה בדברי ריש לקיש. עכשיו הגמרא מביאה הבנה חדשה שאמר רבין בשם רבי אבאו. הפסוק שנאמר לגבי יולדת בכל קודש לא תיגע, לא מדבר על איסורי כניסה לעזרה כמו שהבינו לה, אלא על יולדת או על כל תמה שנגע בקודש, כמו בשר של הקורבן או במנחה, ותמה שנגע בקודש חייב מלכות כמו כל איסורי הלווים. אז הגמרא שואלת, אם הפסוק בכל קודש לא תיגע מדבר על איסור של התמה לגעת בקודש? הרי אתה בעצמך ריש לקיש אמרת שלומדים אותו פסוק את האיסור לתמה לאכול בשר של קודש ולא לגעת. ועונה הגמרא, ריש לקיש לומד מהפסוק בכל קודש לא תיגע את שתי הלכות. מזה שהתורה השתמשה במילה נגיעה, לומדים שתמה שנגע בקודש חייב מלכות, והאיסור לתמה לאכול את הקודש נלמד מההקשר של החלק השני של הפסוק. בפסוק במלואו כתוב בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא, ומקישים קודש למקדש. כמו כל תמה שבא למקדש שחייב קראת, כך גם בכל קודש לא תיגע מדבר על איסור קראת. אבל לא מצאנו בשום מקום שתמה חייב קראת על נגיעה, ולכן הכוונה לתמה דווקא שאכל את הקודש, כי באכילה יש הרי פסוק אחר שמחייב קראת, ונונשים אלא אם כן מזירים, אז פסוק אחד לעזרה, ופסוק שני לעונש. נזכיר פה גם את שיטת רבי יוחנן שחולקת על ריש לקיש. רבי יוחנן סובר שתמה שנגע בקודש הוא לא לוקה, והפסוק ביולדת מדבר על נגיעה בתרומה. המקור של רבי יוחנן לתמה שאכל את הקודש שחייב בקראת הוא מגזרה שווה תומתו תומתו. נאמר תומתו בתמה שאכל קודש, ונאמר תומתו בתמה שנכנס למקדש. כמו שבתמה שנכנס למקדש העזרה קיימת ויש עונש קראת, כך אותו דבר בתמה שאכל את הקודש הדין יהיה אותו דבר. נסכם את מה שראינו היום. הגמרא המשיכה את אולה שהסביר את ריש לקיש, ביה ממקצת שמה ביה. זאת אומרת שגם אם לא כל גופו של האדם נכנס לעזרה, אנחנו מחשבים את הדבר כאילו כל גופו נכנס. ראינו הסבר נוסף של רבינה לדברי ריש לקיש בשונה ממה שהבינו לה. לדעת רבינה, כל מה שאמר ריש לקיש שביה ממקצת שמה ביה, אין הכוונה שבהכנסת חלק מהגוף כאילו כל הגוף נכנס עם כל המשמעויות ותמי יהיה חייב קראת, אלא תמי שהכניס את חלק מגופו לעזרה, יתחייב במקום בקראת רק במלכות. ראינו שרב יוסף לקח את העיקרון של אולה אויל ואותר אותר, והשליח אותו לנושא של תומת הציבור, והבאי הסביר את הרב יוסף שרוב הציבור נטמעו בתומת מת, דבר שמאפשר את הקרבת הפסח, ואחר כך קיבלו את תומת הזיבה, שבדרך כלל לא מאפשר את הקרבן הקורבן פסח, אבל אויל ואותר אותר. וראינו שהבאי ורבה נחלקו אם יש מקום להשוואה לדין של אולה או לא. הגמרא הביאה ראיה לאולה שביה ממקצת שמה ביאה. הברייתא אמרה שבכל הקורבנות שסומכים בהם, השמיכה חייבת להיות צמודה לשחיטה. חוץ מקורבן אחד, קורבן האשם, שהמצורע מביא, שבו המצורע הוא סומך את ידיו בחלל שער ניקנור. זאת ראיה לאולה, אחרת היה יכול המצורע לעמוד בשער ניקנור, ולהושיט את הידיים לתוך העזרה ולסמוך. ורק בגלל שביאה במקצת שמה ביאה, הברייתא לא הביאה את הפתרון הזה כפתרון קביל. רב יוסף אומר שזאת לא ראיה, כי הברייתא היא כשתת רבי יוסף ברבי יהודה, שהאזור ליד שער ניקנור הוא לא נחשב כצפון. וגם דחינו את האפשרות לעשות פשפש מול המקום שנחשב צפון לדעת כולם, בגלל דברי אבאי ורבא שאוסרים כל שינוי במבנה של בית המקדש. לפי הגרסה השנייה, הדחייה של רב יוסף היא טכנית, בגלל שכשסומכים חייבים לעשות את השמיכה בכל הכוח, וכדי לסמוך בכל הכוח צריך להכניס את הראש ואת רוב הגוף לעזרה, דבר שנחשב כניסה גמורה לעזרה, שאותה גם מולה לא יתיר, ולכן אין שום ראיה מהברייתא. הגמרא לא הבינה למה אסור למצורע להיכנס ולסמוך. רב עדא בר מתנא הסביר בגרסה הראשונה שבאמת מדאורייתא המצורע היה צריך להיכנס לעזרה ולסמוך, אבל חכמים גזרו שלא ייכנס, שם יפסה עוד כמה פסיעות שלא לצורך השמיכה, ואז יעבור על איסור כרת. לפי גרסה השנייה, במסקנה רב עדא בר מתנא תירץ שהשמיכה של המצורע היא מדרבנן, והחובה להצמיד את השמיכה לשחיטה היא מהתורה, ובגלל שמהתורה המצורע לא חייב לסמוך, לכן לא מתירה לו הברייתא להיכנס לעזרה ולעבור על איסור תורה כדי לקיים דין דרבנן של שמיכה. הבנה אחרת בדברי ריש לקיש אומר רבין בשם רבי אבאו. הפסוק שנאמר לגבי יולדת בכל קודש לא תיגע, לא מדבר על איסורי כניסה לעזרה כמו שהבינו לה, אלא על תמה שנגע בקודש. ותמה שנגע בקודש חייב מלכות כמו כל איסורי להבין. רבי יוחנן סובר שתמה שנגע בקודש לא לוקה, והפסוק ביולדת מדבר על נגיעה בתרומה. כל טוב.